שלום שלום, שלום לכולם, שבוע טוב, קיץ בריא, קיץ של בשורות טובות, קיץ בעזרת השם של גאולה פרטית, ישועה פרטית, כמה אנחנו זקוקים לזה עכשיו, וישועה כללית, שנבוא בעזרת השם מוכנים, רגועים, שלווים ושמחים לימים הנוראים, ונזכה בעזרת השם לשפע של טוב, כבר מתקרבים לט"ו באב, כבר מתחילים לאחל כתיבה וחתימה טובה, שהקדוש ברוך הוא ישאיר מאחורינו את השנה הקשה הזאת על כל פגעיה, ונתחיל בעזרת השם שנה טובה ומבורכת, שנה של בשורות טובות. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לכבוד הגברת מרטין בת עידית, לרגל השמחה שלה, השמחה השרויה במשפחתה, ולהבדיל לרפואת בעלה, עמנואל בן משה, לרפואה שלמה, רק בשורות טובות, אריכות ימים ועוד שנים רבות ביחד עם המשפחה ועם כולם. ערב שבת של קיץ, יום כל כך ארוך, מנחה בשבע וחצי בערב, ערבית אחרי שמונה, אנשים גמורים מעייפות בקושי מצליחים להחזיק את העיניים פתוחות על הסידורים. הרב עולה לתת את דרשת השבת, הוא מטפס על המדרגות, עוד עיניים נופלות ועוד עיניים נופלות, הוא מתחיל את השאלה, את התשובה, לאט לאט בית הכנסת כמעט כולו ישן, ואחד שישן כל כך חזק, מרעיש בשנתו, נוחר בלעז, זה פשוט מפריע להקשבה, מפריע לשמוע את הרב, זה כבר הקול שלו מתחרה בקול של הרב. זה לא נעים, אבל הרב מסמן להוא שיושב לידו, שיגע לו ביד ויעיר אותו משנתו. אומר היהודי, כבוד הרב, מי שירדים אותו, הוא יעיר אותו. לפעמים צריכים פתיחה מעניינת כדי להעיר את האנשים. צריכים להביא שאלה מעניינת, מהרמב״ם או מהרמב״ן, מהרשב"א או מהריטב"א, כדי להגיד איזשהו וורט, איזשהו רעיון שיפתח את האוזניים ויפתח את העיניים כדי להקשיב. אבל היום זאת שאלה כל כך פשוטה. אין למעשה שאלה פשוטה יותר, נוגעת יותר וטריוויאלית יותר לחיים היהודיים. תגידו לי, למה אנחנו מברכים את השם? הוא זקוק לברכות שלנו? או יותר מזה, אנחנו יכולים לברך אותו? האם זה לא מופרך שיהודי מברך את הקדוש ברוך הוא? הלו, התבלבלנו? מי מברך את מי? הגדול מברך את הקטן. מי שיש לו את הכוח מברך את מי שאין לו את הכוח. אבל איך אני, יהודי קטן, למרות שאין יהודי קטן, אבל איך אני, אדם ילוד אישה, יכול לברך את מי שיש לו הכל? מה אני מוסיף לו בברכה? מה אני מחדש לו בברכה? מה אני נותן לו שאין לו? התרגלנו כל כך לברך את הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו עושים הכי הרבה זה לברך את השם. שואלים יהודי מה נשמע? ברוך השם. איך הפרנסה? ברוך השם. איך הבריאות? ברוך השם. איך הילדים? ברוך השם. עשרות פעמים ביום יהודי אומר ברוך השם. רגע, ואלו הברכות בלי שם ומלכות. זה התשובה האינסטינקטיבית. ואז מתחילות הברכות האמיתיות בשם ומלכות. יהודי מברך לפחות 100 פעמים ביום. בתפילות, אחרי התפילות, בין התפילות, בארוחות, לפני ארוחות, אחרי ארוחות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אזן את הכל, בורא פרי הגפן, בורא מיני מזונות, על המחיה, בורא נפשות רבות. כל היום אנחנו מברכים אותו. אבל איך אתה יכול לברך אותו? אתה קטן והוא גדול. אז מה אנחנו נותנים לו בברכה הזו? איזה אוצרות אנחנו פותחים לו? איזה שפע אנחנו מוסיפים לו? כל כך התרגלנו לברך, שאנחנו לרגע אחד לא עוצרים לשאול, האם זה לא אוקסימורון? האם זה לא דבר והיפוכו? אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא. ולמה זה חשוב בכלל כל כך הרבה פעמים ביום לומר ברוך, 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 ברוך השם על הבריאות, ברוך השם על הפרנסה, ברוך השם, תודה, ברוך השם. אפשר להגיד את זה בערב ראש השנה, וזה יספיק לכל השנה. פשוט שאלה פשוטה, מה הקשר? איך אפשר בכלל לתקן מצווה כזו של לברך את הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא הגדול ואנחנו הקטנים, אז הוא יכול לברך אותנו והוא מברך אותנו, ולא אנחנו מברכים אותו. זה הרי דבר והיפוכו. כל כך התרגלנו לברך, שאנחנו אולי לרגע לא עוצרים ולשאול, רגע, מה אני עושה עכשיו? מילא אם היינו מודים לו, להודות לו, אנחנו יכולים פה, שאומרים באנגלית, Thanks God, תודה לאל, תודה לכל. ברוך השם, מילא אם היינו משבחים אותו, מילא אם היינו מהללים אותו, זה כן, הוא נותן לנו, אנחנו אנשים קטנים, מתפעלים מהיכולות שלו, אז אנחנו מהללים אותו ומשבחים אותו. אבל לברך אותו? לברכה בלשון המקרא יש משמעות אחת, כל משמעות אחרת היא לא מדויקת. בלשון המקרא, ברכה פירושה המשכה, תוספת שפע. ברכה באה לתת מזל, באה לשחרר צינורות, לשחרר סתימות, לשחרר עיכובים, לשחרר קפדות. ברכה באה לפעול למעלה, ברכה מלשון בריכה, לפתוח את המאגרים, את הבריכות העליונות, ולשחרר את השפע למטה. אז איך אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו נותנים לו? מה אנחנו מוסיפים לו? שאלה מאוד מאוד פשוטה. ונאמר עליה תשובה שאין מרוממת ואין מעצימה ואין חשובה ואין מתמצתת את תפקידו של היהודי יותר מהתשובה שאנחנו נאמר היום. אם אנחנו רוצים להבין למה אנחנו כל כך מבורכים, איך זה שהעם שלנו הוא העם היחיד ששורד את כל הקשיים וכל המגפות וכל הבעיות ונשאר כדי לספר, איך זה שאלפיים שנה אחרי תשעה באב השני ו2500 שנה אחרי תשעה באב הראשון אנחנו עוד כאן, בשעה שכל האימפריות שפגעו בנו כבר לא כאן, מהי הברכה ששומרת עלינו לאורך כל הדורות? הברכה ששומרת עלינו זה הברכה שאנחנו מברכים. כשאנחנו נבין איך אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, נבין כמה עומק וכמה עוצמה וכמה ברכה וכמה שפע יש בתוך הברכה הזו ובתוך צמד המילים האלה ברוך השם. אז באמת נושא נפלא, וברוך השם לקדוש ברוך הוא, תודה להשם לקדוש ברוך הוא שנותן לנו את ההזדמנות לומר דברים כל כך פשוטים, כל כך מהותיים וכל כך מרכזיים בחיים שלנו. מילה אחת בתורה עליה מיוסדת כל מצוות הברכות. למרות שאנחנו מברכים, למרות שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שוב ושוב 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 100 פעמים ביום, ועוד הרבה מאוד פעמים שסתם אומרים ברוך השם על הנושאים הטריוויאליים של החיים, על החיים עצמם כמו שאומרים, היסוד לכל זה הוא מילה אחת בפרשת עקב: ואכלת ושבעת וברכת. זאת מצוות הברכה היחידה מהתורה. חוץ, אני מדגיש, חוץ מברכה לפני קריאה בתורה, לפני לימוד תורה אשר בחר בנו, גם היא מהתורה, עליה לא נדבר היום, זה לא הנושא שלנו. אבל מבחינת ברכות הנהנים, ברכה על החיים עצמם, ברכת השבח על העולם היפה, על הבריאות הטובה, על החיים הטובים שהוא נתן לנו, מילה אחת בכל התורה. זה המקור היחיד בתורה. ואכלת ושבעת וברכת. משה רבנו השבוע בפרשת עקב ממשיך את נאום הצוואה שלו. אבא, לפני שהולך מהעולם, שמשאיר 3-4 ילדים, דרכו של עולם, שכשאבא הולך, אז גם המשפחה מתפרקת. כשאבא הולך או כשאמא הולכת, המשפחה מתפרקת. האבא והאמא הם הסלע שסביבו מתאחדים האחים. לשם באים בלילות שבת, לשם באים בערבי חגים, לשם באים בשמחות משפחתיות, לשם באים בחופש, בקיץ, באים כולם להתאחד לשבת סביב ההורים. אבל כשהולך הסלע, כשהולך המגדלור, כשהולך הצור שסביבו מתאחדים כולם, אז דרכו של עולם שהמשפחה מתפרקת. אז לפני שאבא הולך מהעולם, הוא קורא את הילדים ונותן להם צוואה. הוא אומר, תמשיכו לחיות בשלום, תמשיכו להיות צנועים, תמשיכו לכבד אחד את השני. תזכרו את כל מה שחינכתי אתכם, את הערכים שבשבילם מסרתי את הנפש. אז גם משה רבינו, לפני שהולך מן העולם, חומה שלם, אלה הדברים אשר דיבר משה, מדריך את עם ישראל איך לחיות בהיעדרו. והנושא שהכי מטריד את משה, כי עליו הוא מדבר הכי הרבה, גם בפרשת עקב וגם בפרשיות אחרות, זה חטא הביטחון העצמי. חטא השפע, חטא הגאווה. משה לא פוחד מהעוני כמו שהוא פוחד מהעושר. משה אומר, מה שיקרה שאתם תיכנסו לארץ ותצליחו, אתם תזרעו ותחרשו ותבנו בתים ותתעשרו ותהפכו להיות מעצמה גדולה, וכשאדם מצליח הוא עובר להאמין בעצמו, הוא מפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא, מתחיל להאמין בעצמו. אנחנו כל כך תפוסים בעצמנו, כל כך מחורים לעצמנו. מספרים על איזשהו אלכוהוליסט שיקור שהמחור לא טיפה מרה לו עלינו, והחיים שלו מפורקים, והמשפחה הייתה מפורקת, ואשתו נשבעה שהיא תתגרש ממנו ותעזוב אותו. ולא הייתה לו ברירה, הוא הלך לאיזשהו מכון גמילה, והם לימדו אותו שיטות איך להגיע הביתה ולראות את הבקבוק ולהתגבר. נו, ערב אחד הוא מתעורר ב-12 בלילה מהשינה, והוא כרגיל רוצה ללכת לפונדק, לבר, למועדון, איפה שכולם יושבים, ללכת לשתות. אבל הוא זוכר את כל מה שלימדו אותו חצי שנה, עכשיו הוא בחיים האמיתיים, זהו, הוא צריך לתרגל את כל מה שהוא למד. אבל הוא לא מצליח לשלוט בעצמו, הוא יוצא מהבית, הולך מטר ונאבק ומטר וחוזר מטר וחוזר, מתקרב עד לפונדק ואז משתלט על עצמו ואומר, לא, אני הבחיות של אשתי, התחלונים של הילדים שלי, ההורים המסכנים שלי עושה להם בושות, חוזר הביתה. נכנס הביתה, רואה את הבקבוק על המדף, הוא מתמלא בעונג עצמי, הוא אומר, אך כמה אני אדם חזק, איך הצלחתי להתגבר על עצמי ולחזור הביתה ולא ללכת לפונדק, מגיע לי איזה לגימה טובה, ולוקח את הבקבוק מהמדף ושותה. אנחנו היצר הזה, הדחף הזה של להיות ולהתבטא ולהשפיע, הוא דחף כל כך חזק שהוא לא צריך הרבה בשביל להידלק, בשביל לבעור. ההצלחה מלבה אותו, ההצלחה גורמת לאדם לשכוח איפה הוא, לשכוח בשביל מה הוא חי, בשביל מי הוא חי, מתמלא בעצמו. אז משה רבינו מדבר על זה מאוד הרבה בפרשת עקב וגם בפרשיות אחרות בחומש, על הבסבתא הזה, אתם תצליחו. קודם הייתם במדבר וקיבלתם הכל מלמעלה, הכל ירד מלמעלה. דאגו לכם, אבל עכשיו אתם תיכנסו לארץ ישראל ותתחילו לדאוג לעצמכם. ותצליחו, כל אחד עם הכישורים שלו, עם החריצות שלו. אתם תראו ברכה, יהיה לכם את כל עשיית הדשמיה. אבל התוצאה תהיה של וישמע נשורון ויבעת, שאדם מצליח, אני לא רוצה לומר את המילה, הוא הופך להיות דבר אחר, הוא הופך להיות איזשהו בעל חיים שמתמלא בעצמו ושקוע עם האף, בתוך הבוץ עד האף. אז מה שמשה רבנו מציע, אגב יש איזה סיפור כל כך מיוחד במינו, על חטא העושר, חטא הביטחון העצמי, החטא הזה שאדם מתמלא בעצמו ושוכח בשביל מה הוא חי, סיפור על רבי חיים מצאנז, הדברי חיים, האדמור הגדול מצאנז, שהיה אצלו בעיר יהודי שהיה מכניס אורחים, והדברי חיים מאוד מאוד התפעל מההכנסת אורחים שלו. אז בירך אותו שיהיה לו עושר גדול, ואז יוכל להכניס אורחים פי כמה וכמה. נו, בירך אותו שיהיה לו עושר, והברכה התקיימה. היהודי השקיע פה והשקיע שם, והשקיע בזמן, ומהר מאוד התעשר ובנה לעצמו בית פי ארבע עם ארבע קומות. אבל עכשיו הוא כבר לא היה יושב למטה לקבל את האורחים, כי החבל לו על הזמן. הוא יכול לקנות ולמכור. אז הוא מינה את זה שהוא משרת שיקבל את האורחים, והוא יושב למעלה בקומה הרביעית עם המסכים. נו, אבל המשרת לא מעניין אותו לארח. המשרת רק רוצה לנקות וללכת הביתה בסוף יום. אז באו עניים ובאו אנשים מבוגרים שביקשו צלחת מרק, וכל אחד ששפך משהו המשרת מתרגז, כי המשרת חושב שהוא יצטרך עכשיו לעבוד ולנקות. אז הוא צעק, והוא הלחיץ אנשים לצאת מהר, דחק בהם לצאת מהר, לצאת מוקדם שמונה בערב, רק מסתיימת משמרת, ללכת מפה. ואנשים הפסיקו לבוא. ההכנסת אורחים, הלבביות שבה התקבלה. כשאדם בא להתארח, הוא לא מחפש מרק, הוא מחפש אנרגיה, הוא מחפש להרגיש יקר, להרגיש חשוב, הוא מחפש להרגיש חלק מחיים של מישהו. אבל פה ישב אדם שרק נתן את ההרגשה שאתם גוזלים אותי וגוזלים את הזמן שלי, לכו מפה כבר. הפסיקו לבוא. והדברי חיים שמע שהברכה שלו גרמה חלילה ליהודי הזה להפוך לבהמה, לאבד את הרגישות שלו, לאבד את הטוב לב שלו, ולעניים שאין להם איפה להתארח. אז הדברי חיים הגדול יצא מהחדר, יצא מהבית שלו, מבית המדרש, והלך לבית שלו, אותו גביר דפק בדלת, והמשרת פותח ואומר, הרבי הגיע! היהודי ירד מלמעלה בקומה רביעית, רבי, איזה כבוד. ברוך השם, דברי חיים ישב, שתה כוס תה. ואז לקח אותו לחלון ואמר לו, תגיד לי, מה אתה רואה בחלון? אז הוא אמר, אני רואה אנשים עוברים, פה עוברת אישה מבוגרת, פה עובר אדם מבוגר, פה רצים ילדים. יפה מאוד. אחר כך לקח אותו לחדר שינה, תפתח את הדלת. בדלת הייתה מראה. אומר, מה אתה רואה פה? אני רואה את עצמי. שואל דברי חיים, מה ההבדל? למה במראה אתה רואה את עצמך, ובחלון שזאת אותה זכוכית, אתה רואה את האנשים בחוץ? ודברי חיים משיב בעצמו, כי המראה היא זכוכית שמצופה כסף. וכשמצפים בכסף, אדם הופך להיות אטום, אדם הופך להיות עצמו, כל העולם הופך להיות המסגרת הקטנה של המבט שלו, של התודעה שלו. ואכלת וצבעת, אומר משה רבינו, וברכת. דווקא אחרי שאתה מצליח, דווקא אחרי שאתה שבע, זה הזמן לברך את הקדוש ברוך הוא ולזכור מאיפה באת. מה אנחנו מברכים בברכת המזון, ברכת הארץ, ברכת ירושלים, ברכת הזן? אנחנו מזכירים לעצמנו איפה היינו בלי הקדוש ברוך הוא. היה לנו את הארץ, היה לנו את ירושלים. כל האימפריות בעולם ניסו לשים ידיהם על ירושלים, אף אחד לא הצליחה. אנחנו היחידים שמצליחים לבנות אותה והיא מסגשגת, זה בזכותנו. זה בזכות שיש מישהו שמכניס, שופך מים בתוך הצינור, אנחנו פותחים את הברז, אבל מישהו מחבר את הברז למוביל הארצי. אנחנו תופרים ארנקים, אבל מישהו ממלא את הארנקים בכסף, מישהו נותן ברכה, נותן כישרון, נותן סייעת הדשמיה. כמה אנשים כמונו עם אותם כישורים שלנו לא הצליחו כמון. מה הסיבה? כי הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שאצלך זה יצליח, ואצלך תהיה ברכה. ואכלת וצבעת וברכת, דווקא אחרי שאנחנו שבעים, אז אנחנו מברכים. אז זאת מצוות הברכות מהתורה. מהתורה יש רק מצוות ברכה אחת. אחרי שהאדם שבע מהלחם, ואכלת וצבעת, תאכל לחם, ואתה שבע מהלחם, כביצה שיעור כדי שבעה, רק אז צריך לברך. זה מצוות הברכה מן התורה. באו חכמים, הכירו אותם, אמרו אם יהודי יברך רק אחרי הלחם, אז דקה ביום יזכר בקדוש ברוך הוא ושאר כל היום יעסוק בעצמו. הרחיבו את מצוות הברכות עד כדי 100 ברכות. אמרו צריך לברך גם לפני האוכל ולא רק אחרי האוכל, ולפני כל אוכל ולא רק אוכל שיש בו שביעה, ולא רק אוכל אלא כל הנאה שיש בעולם. גם על הרעמים וגם על הברקים וגם על בקבוק יין טוב. ומבחינה הלכתית גם כשקונה בגדים, וקניית בית והטוב והמתי, ולא ניכנס לכל הפרטים מה נוהג היום ומה לא נוהג היום. אבל איך שלא יהיה, באו חזל והרחיבו את מצוות הברכה. למה? בפשט, כדי להודות לקדוש ברוך הוא ולזכור את כל החסד שעשה עמנו. לזכור מי ממלא את הארנק, להיות מנש ולהחזיר לו בברכה. אז אגב, אני רק יוסיף כדי להשלים את העניין, מצוות הברכות מגיעה עד איפה? עד כדי 100 ברכות ביום. למה? זה נוגע מאוד בימינו. חז"ל מספרים שהייתה מגפה בזמנו של דוד המלך, וכמה אנחנו מכירים את הדברים האלה ואת המספרים הנוראים. 100 נפטרים כל יום. שלא נדע ואף פעם לא נדע, ביום הכי גרוע של הקורונה היה אולי 10 נפטרים ביום, 14 נפטרים ביום. שלא נדע, כל אחד הוא עולם מלא. אצל דוד המלך 100 נפטרים כל יום, כל יום הולכים 100 איש. בלי שום סיבה, לא אנשים מבוגרים ולא אנשים, אין שום קו שמחבר ביניהם. חקר דוד ברוח הקודש, טיפס לעולמות העליונים והתחנן לשמוע מה צריך לעשות. וראה את הפסוק בפרשת השבוע, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אל תקרי מה אלא מאה. קרא את זה דוד המלך, ואתה ישראל, מאה השם אלוקיך שואל מעמך. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, שתברך אותו 100 פעמים בכל יום. ולכן אם נעשה חשבון, לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט, אם אדם יספור כמה ברכות הוא מברך ביום, יש לו 20 ברכות בברכות השחר, ויש לו 3 פעמים 18 ברכות ביום, ויש לו ברכות לפני, בשחרית ובערבית לפני 18 ואחרי 18, ויש לו רק בברכת המזון 4 ברכות, וברכות לפני ברכות הנהנים, אז בוודאי ביום חול, בקלות, עובר את 100 ברכות, בוודאי עם כמה פעמים ביום, מברך על המחיה ובורא נפשות, וברכה ראשונה כזאת וראשונה כזאת, מגיע מאוד הרבה, מאוד מהר, לתקנת 100 ברכות. נקרא את זה מהר, איך שאומרת הגמרא, וורט כל כך יפה, בברכות למדבט א', וורט לחיים, שכולנו צריכים לזכור אותו, להיזהר ממנו. איך תמיד הרבי דיבר? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקל לגגך. כשאדם בונה בית חדש, כשאדם מגיע להצלחה, כשאדם זוכה לבנות בית, מרגיש את עצמו, מרגיש את הכישורים שלו, מרגיש את ההישגים שלו, כמה כולם מקנים בו, ועשית מעקה לגגיך, כי ייפול הנופל ממנו. אז צריך לעשות מעקה, אז צריך לקבל על עצמו תוספת חיזוק, דווקא אז, כדי לזכור מאין באת ולאן אתה הולך. כי ייפול הנופל, כי אחרת דווקא אז אדם מועד לנפילה. אומרת הגמרא בברכות למדבט, משפט כל כך יפה, אין ארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. אם אתה הולך בספארי ואתה שומע את הנהימה של האריה, את השאיגה שלו שממלאת את כל היער, הוא כנראה אכל בשר טוב קודם. אם היה אוכל תבן, לא היה נוהם. כי הנהימה הזאת, ההרגשה העצמית, המבסוטיות העצמית, באה אחרי שאדם אוכל בשר, אחרי שמתמלא. כך גם הבעל חיים וכך גם האדם. לכן ואכלת וסבעת, אז דווקא הוא נזקק לברכת. הוא נזקק דווקא עד לתוספת החיזוק ותוספת התזכורת מאיפה בא. מביאים חזל, מביא את האדמור הזקן בסימן מבב, ברכות השחר תקנו חכמים על סדר העולם והנהגתו, להשלים 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום ערב עד בוקר, כמו שתיקן דוד המלך עליו השלום, על ידי מעשה שהיו מתים בכל יום 100 נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה מתים, עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן 100 ברכות בכל יום, הוסמך לדבר מהתורה בפרשתנו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך אל תקרים 100 אל 100. וכאן באים גדולי הראשונים לדורותיהם. אם זה, אני אביא את זה מכל המפרשים לדורותיהם, מישהו תרש בה, מי הרבנו בחיי, מספר החינוך, אין בעל מחשבה דגול בהיסטוריה שלא שאל את השאלה הזאת. לברך את הקדוש ברוך? מישהו כאן התבלבל? מי המברך ומי המתברך? אם משה רבנו רוצה שנזכור מאיפה באנו, מה צריך להגיד לנו? Thanks God. להודות לקדוש ברוך הוא. היינו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא, להלל אותו, להודות על כל מה שקיבלנו, להעריך אותו, להעצים אותו. יש כל כך הרבה לשונות, להודות, להלל, לשבח, להלל ולקלס. אבל לברך אותו? למילה ברכה במקרא יש רק משמעות אחת, אין משמעות אחרת זולתה במקרא. אחר כך בחזל אפשר למצוא ערבוב של ברכה, גם כמו שאנחנו אומרים היום. ברוך השם, באנגלית מתרגם ל-Thanks God. אבל במקרא זה לא ככה. ברכה פירושה תוספת שפע. ברכה פירושה פתיחת צינור, שחרור מאגר, שחרור סתימה, הסרת עין הרע, הסרת כפידה. ברכה פירושו לתת לקטן משהו שאין לו. אגב, זה נמצא אפילו במילה ברכה. המילה ברכה היא משורש ברך. ברך זה שלוש אותיות שהן כפולות. ב' 2, ר' 200, ח' 20. זה שלושה בכל מספר עשרוני, המספר הכפול שלו. 2, 20, 200. למה? כי כשיש לך ברכה, הכל נהיה כפול. הכל שווה כפול. עם 50 שקל אתה קונה כאילו זה 100 שקל. אתה בא עם 50 שקל למכולת, אבל מלא מבצעים היום, ואתה קונה כאילו זה 100. כשאין ברכה חלילה, ה-200 שווה חצי, שווה כמו 100. אתה בא למכולת עם 200 שקלים, וקונה מה שלא היית צריך, ודברים פרי תוקף, ואין היום מבצעים, ועם 200 שקל מילאת רבע עגלה. לא מילאת כלום. ברכה פירושה תוספת שפע. בואו נסתכל על הברכות הראשונות בתורה, על הפעמים הראשונות בתורה שמוזכרת המילה ברכה. מי הראשון שמבורך? הקדוש ברוך הוא מברך את בעלי החיים, את התנינים הגדולים, את הדגים, והעוף ירב בארץ. את כל הבעלי החיים הוא מברך אותם באיזה ברכה? בברכה הגדולה ביותר שקיימת. רק מי שזכה לברכה הזו יודע עד כמה היא אינסופית. פרו ורבו. הברכה לשכפל את עצמך. כמה אנחנו מתרגשים שבפעם הראשונה עוטפים תינוק שיוצא מחדר לידה. כי פתאום אנחנו רואים את עצמנו בקטן. הצלחנו להפוך את עצמנו לאינסופיים. זה דבר שהוא לא נורמלי. עד קץ כל הדורות תמיד יהיה מישהו שלנו, מישהו שהוא המשכיות, מישהו שדומה לנו. מישהו שהוא שכפול שלנו, של הטבע שלנו, של האופי שלנו, של העיניים, של האוזניים. הפכנו להיות אינסופיים כמו הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נותן ליצורי החי, לבעלי החיים, ואחר כך ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו, אחר כך לאדם וחווה, נותן להם את הברכה הגדולה ביותר שקיימת, את העושר הגדול ביותר שקיים, להיות שותפים שלו, לשכפל את עצמנו, ליצור אינסופיות עד סוף כל הדורות. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, ויברך אותם אלוקים למור פרו ורבו ומילאו את המים בימים. אומר רבי סעדיה גאון, נתן להם הברכה של פריה ורבייה, וכמו שאמר על שרה, באותו דבר כתוב אצל כל רבדי הטבע, על הצומח ועל האדם. וכמו שאמר על שרה, וברכתי אותה וגם נתתי, ובצמחים וציוויתי את ברכתי לכם. התביע בבעלי החיים, לא הכוונה בעלי חיים, בעלי חיים זאת אומרת בטבע, אלא ביצורי החי, גם בעצב וגם באדם, את שוקת ההזדווגות, כדי להעמיד להם תחליף כשהם נחלשים ועובדים. יצר את ההמשכיות, זאת הברכה. לפתוח לנו את הצינור העל-טבעי שהופך אותנו לאינסופיים. אחר כך ויברך אלוקים את יום השביעי. אומר אבן עזרא במפורש. זה המקור הכי חשוב לענייננו. פירוש ברכה, תוספת טובה, או תוספות טובה. ביום זה תתחדש בגופות כוח בתולדות. ביום השבת שאדם נח, הוא מתחדש, הגוף מתחדש. ובנשמה, כוח היקר והשכל. מתחדש בו הכוח הדמיון בצלם אלוקים להכיר את הקדוש ברוך הוא. מתרחק מהטבע, מתרחק מהמלאכה, מתפנה להגיע אל היעד, מעין עולם הבא, לחוות חוויה רוחנית. רמב"ן, כותב הרמב"ן על פירוש רבי אברהם, פירוש אבן עזרא, ודבר זה נכון. זאת אומרת שפירוש המילה ברכה בשפת המקרא זה פירוש אחד, תוספת טובה. לתת לאדם משהו שאין לו. אני מברך אותך, זה לא הפירוש שאני מודה לך כמו שהשתרבב לנו בלשון. זה לא תודה לאל. זה לא מה שאנשים מערבבים בשפות אחרות. פירוש ברכה בשפת המקרא זה אני פותח לך צינור. אני ממשיך לך משהו שאין לך. אני פותח את הבריכה, את מאגר השפע העליון, ונותן שפע, ונותן השראה בנכסים שלך. ופה אנחנו באים ושואלים את מה ששואלים כל גדולי הראשונים בהיסטוריה. אני הבאתי רק מהרשב"א ורק מרבנו בחייא, אבל תראו בריחות בספר החינוך במצוות הפלמד. איך קרתה הטעות הזאת, במרכאות? משה רבינו מצווה אותנו לברך את השם? התבלבלנו? אנחנו מברכים אותו? מה אנחנו יכולים לתת לו? הוא מברך אותנו. שואל שוט הרשב"א בחלק ה', עמוד נ"א, מהו עניין הברכות? שהברכה תוספת טובה, ומה יוסיף עבד לאדוניו? רבנו בחייא בפרשתנו, הוא התברך מקור הברכה וכל הברכות משתלשלות ממנו, וכל הנמצאים המברכים אותו אין ברכותיהם כדאי לו. ואם יברכו כל היום והלילה, מה יתרבה בכך? מה ייתנו לאומה מידה מכך? אז השאלה היא פשוטה. איך נהיה כדבר הנורא הזה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? ולא מפסיקים להגיד ברוך השם, ברוך השם, ויהודי שלא יענה ברוך השם. ורבים נוהגים לכתוב בראש העמוד ברוך השם או בסייעתא דשמיא. איך זה נהיה? להפך, בסייעתא דשמיא זה מובן. אנחנו מבקשים את עזרתו, אנחנו הקטנים, הוא הגדול. אבל ברוך השם פירושו שאנחנו כביכול הגדולים. אנחנו מברכים אותו. איך נהיה השרבוב הזה? עוד שאלה נהדרת. יש משפט תמוע ביותר בגמרא, משפט שלא נלאו המפרשים להבין אותו, בכל הדורות נכתב עליו, בפשט רמש דרוס סוד. משפט שאי אפשר אפילו לקרוא אותו בפשט, אתה קורא אותו, אתה נעצר. מגיע אורח למחנה ישראל. עם ישראל יצא ממצרים, התרגשות גדולה, קריאת ים סוף, עשרת המכות, ניסים ביד חזקה ובזרוע נטויה, העולם כולו עומד בהלם. השמועה מגיעה עד מדיין, ומשם מגיע אפיפיור כהן מדיין, שעומד בראש כל הדתות בעולם שלו, הייתה עבודה זרה שלא ניסה. איש הרוח שכל העולם מכיר אותו, הפרופסור שכל העולם מדבר עליו, בא לשמוע ממקור ראשון, ויש לו ממי לשמוע. החתן שלו, הוא המוציא את ישראל ממצרים. החתן שלפני 60 שנה הגיע אליו כהלך, כאורח עני במדבר שבורח מבוקש ממצרים. החתן שלו הפך להיות מחזיק במטה ששבר את פרעה, ששבר את התנין הגדול, והוציא את עם ישראל למצרים. אז יתרו בא עם ביתו, עם הנכדים, עם אשת משה, עם ילדי משה, ובא להתחבק עם החתן שלו ולשמוע את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. ומשה מספר על היד החזקה והזרוע הנטויה, ויתרו שמבין משהו באלילות, ומבין משהו בגדלות, ומבין משהו בשבירת הטבע יוצא מהכלים, ואומר את המשפט שכל יהודי אומר אותו 20 פעם ביום. ברוך השם! ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. כמה גדול הקדוש ברוך הוא שהציל אתכם מיד מצרים. ואז אומרת הגמרא בסנהדרין משפט עמוע ביותר. סנהדרין צדיק ד' א', גנאי הוא למשה ו-60 ריבו מישראל, שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. איזה בושה, אומרת הגמרא. איזה אלבון למשה רבינו, ל-60 ריבו מישראל, 600 אלף איש, שאף אחד מהם לא אמר פעם אחת ברוך השם, עד שהגיע יתרו ואמר ברוך השם. כל אחד שקורא את זה מתפלץ. מגיע למשה רבינו הביקורת הזו? הוא לא אמר ברוך השם? הוא אמר 20 פעם ברוך השם. הוא ברך את שירת אז ישיר. יש שירה יותר יפה מזו? כל יום אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא את השירה ואת ההודעה הזו. מה פירוש? משה לא אמר ברוך השם. נכון, הוא לא אמר ברוך השם. הוא אמר דברים הרבה יותר יפים. אמר שירה עשירה, יפה, לירית, מרגשת, נוגעת ללב. וחוץ מזה, כמו ששואל אמר ששם, אם כבר מדברים על ברוך השם, יתרו לא היה הראשון. כבר נוח, שקץ משנתו וראה מה עשה לו חם, בנו הקטן, אמר ברוך השם אלוקי שם, ברוך השם שנתן לי גם ילד אחר כמו שם. אליעזר שרואה את הניסים שבאי תרם קילה לדבר, והנערה יוצאת וקדה על שכמה, רואה שהשליחות שלו מושלמת בנס כזה, אומר ברוך השם אלוקי אברהם. אז אם מחפשים גויים שיודעים לברך את הקדוש ברוך הוא, כבר היה את נוח, לא אגיד עליו גוי, אבל אינו מבין אומתנו, כבר היה את אליעזר, שאינו מבין אומתנו. אז למה מתפעלים יתרו? שיגידו גנאי לאברהם, יצחק ויעקב, שלא אמרו ברוך השם, רק נוח ואליעזר אמרו. אז אני מסכם, א', מהו לשון ברוך? איך אנחנו יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא? ב', מה הייחודיות של ברוך, שברוך זה לא אז ישיר? ברוך זה לא שירה. שירה אמר משה רבנו הרבה, למעלת ברוך לא הגיע. אנחנו שמים לב מהגמרה הזאת, שנכון שמשה רבנו אמר שירה, ואמר הודעה, ועשה סעודה גדולה, וגם ליתרו עשה סעודה גדולה, ועשה ליל סדר שלם של הודעה, זה לא ברוך. לצירוף הזה, לארבע אותיות של ברוך, שבעצם זה שלוש אותיות משורש ברך, לשורש הזה של הברך, של הויברך הגמלים, יש חביבות מיוחדת, יוקר מיוחד, ששום שירה בעולם לא תגיע לזה. ולכן יהודים מרגישים את זה, ולמרות שאינם מחויבים, אומרים כל היום ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, למרות שאין הלכה כזאת, ההלכה היא רק לפני ברכת הנהנים, אבל בכל אופן שואלים יהודים מה הבריאות, מה הפרנסה, אומר דווקא ברוך השם. לא תודה, ולא השבח לאל, ולא הרבה מילים אחרות, אלא דווקא את הצירוף הזה ברוך השם, כי בצירוף הזה שאמר אותו יתרו, יש חביבות מיוחדת שלא הייתה בהודעה של משה, ואפילו לא בברכות שאמרו נוח ואליעזר. דווקא אצל יתרו הגיע עניין הברכה, הגיע לשיא. טוב, אז בואו נתחיל, כמו שאמרנו, מה הרעיון? אז לפני שאני מגיע לפשט החסידי, פשט מיוחד במינו שכמו שאמרתי, אין מקום שמרים את היהודי, כמו הפשט של המילה ברוך. אין מקום שמסביר מה תפקידנו, מה זה להיות יהודי, ומה אנחנו שונים מכל העמים, למה אתה בחרתנו, מי צריך אותנו בכלל, מה אני יודע לעשות ששישה מיליארד אינם יהודים לא יודעים לעשות. לפני שאני מגיע לפשט הזה, נגיד וורד קצר, מיוחד במינו בפני עצמו, איך שמסבירים פרשני הניגלה, כמו הדרך הנכונה שצריכים להתחיל מהפשט, מהניגלה, ואז לעבור לנסתר, לעבור לפשט הפנימי, לפשט הנשמתי. באמת כתוב בספר החינוך מפורש, ויקרא את זה מבפנים, כדי שלא חס ושלום יצא שאמרתי אולי דבר לא מדויק, אומר ספר החינוך נכון. בוא נחזור אחורה, כל מה שאנחנו היום לא נכון. אין, חייבים להודות שכשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו פשט של המילה ברוך שבמקרא. זה רק שם המושאל. אנחנו משתמשים באותו מטבע לשון, אבל חס וחלילה לומר שאתה מברך אותו. למה מי אתה שתברך אותו? לך תשטוף את הפה 10 פעמים לפני שתברך את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר ספר החינוך בבפנים, אני אקרא את זה, מצוות הפלמד, באומרנו תמיד בברכות ברוך אתה השם, אין המשמעות כפי הדומה. לא המשמעות כפי שאנחנו רגילים לפרש בתורה, שהשם מברך אותנו. להוסיף ברכה במי שאיננו צריך לשום תוספת חלילה. אתה מוסיף בו ברכה בחייך. הוא אין סוף. אז אומר את ספר החינוך נכון, בוא נחזור אחורה מכל מה שאמרנו, בוא נוריד את הראש ונגיד נכון, ברכה במקרא זה כשהגדול מברך את הקטן. אבל כשאנחנו מברכים אותו הפשט הוא אחר. ברכה שלנו זה בקשת רשות ליהנות מהעולם שלו. כי אנחנו כל כך גסי רוח, אנחנו כל כך נהנים מההצלחות שלנו ומההישגים שלנו, שאנחנו שוכחים שאנחנו עורכים בעולם הזה. משהו שלנו? האדמה הזאת שלנו? ההישגים שהגענו אליהם שלנו? הכישרונות שקיבלנו מהם שלנו? הורים יולדים 10 ילדים. אחד מוכשר, שניים מוכשר, שלושה מוכשרים. כל אחד מוכשר בכישרונות אחרים. למה דווקא זה יוצא ככה וזה יוצא אחרת? זה בא מההורים? אז למה ההורים לא נתנו את זה לכולם? למה לפעמים הורים גאונים לא מייצרים אפילו ילד אחד כמותם? ולמה לפעמים הורה פשוט הופך להיות הורה של אדם גדול וקדוש עד אין קץ? הופך להיות אביו של הרמב״ם, אביו של הרמב״ן. טוב, גם אביו של הרמב״ם היה אדם גדול. אבל אני רוצה לומר דוגמאות. מספיק אנשים גדולים נוצרו בבתים של אנשים פשוטים שלא ידעו במעלתם. כי את הכישרון לא נותנים ההורים. הכישרון זה ייעוד, זה גורל שהקדוש ברוך הוא נותן. אז משהו שלנו? משה רבנו היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי ככל שהוא ידע שהוא גדול, ככה הוא ידע כמה הוא צריך להודות. למה בחרו בו ולא באהרון ולא במרים ולא בקורח? הקדוש ברוך הוא היה יכול לתת את המנוע שלו, לשים את המנוע הזה, את הכישרון הזה, אצל קורח או אצל ירובעם בן נבט. נתן את זה אצלו. אז שום דבר לא שלנו. אז הברכה היא פשוט להיות מאץ'. אתה נכנס לבית לא שלך. אתה נוגע באוכל שקיבלת בברכה עליונה, שהשגת בברכה עליונה. תבקש רשות. תודה על מה שקיבלת, תשבח. למה הדבר דומה? יש משל נפלא שבשנים האחרונות לא הזכרתי אותו, לא יודע למה. משל מיוחד במינו, פעם שדיברנו על השמיטה, פרשת בהר, הבאנו את המשל הנפלא הזה. היה פעם אבא עשיר, שעשה את כל העון שלו בידיים, בעשר אצבעות, והילד שלו הוא כבר הילד של הגביר, לא צריך לעבוד. אז כל היום ישן ובלילות מבלה. ואבא מתפוצץ. איפה אני בגיל שלך? בגיל 16 נשארתי בבית ספר, נשארתי מהתיכון. עבדתי יום ולילה אצל הפחח, אצל הנפח, אצל הסנדלר. קראתי את הידיים. בשביל לפרנס משפחה בכבוד, מה אתה? מה האחריות שלך? מה הסמכות שלך? בשביל מה אתה חי? מה הייעוד שלך? יושב, מבלה, שותה עם החברים, עושה מכוניות וחוזר בלילות. מה יהיה ממך? אבל הילד הזה אמנם היה צעיר ולכן עשה שטויות, אבל בנפש היה לו את העוצמה של אבא. ויום אחד נמאס לו מהצעקות של אבא, ועזב את הבית, והשאיר לאבא פתק, אבא, אני לא צריך אותך. אני אצליח בעולם הגדול יותר ממך. אתה חושב שהכל זה אתה? אני עולה עליך פי שתיים. הלך שכב על הספסל ברחוב, שבועיים ישן על הספסל. אחרי שבועיים עובר אדם, נחמרו רחמיו, רואה הומלץ, שוכב על הספסל, בחור צעיר. ניגש שלו ואומר לו, תשמע בחורצ'יק, לא יכול לראות אותך כל יום, אני חוזר מהעבודה, רואה אותך שוכב על הספסל. בוא אליי הביתה, אני אתן לך את הבייסמנט, תשן שם במרתף, וקצת תנקה לי את הגינה. בסדר, שמח מאוד, יש איפה לאכול. אחרי חודש הוא כבר מצא איזה מיטה להניח את הראש, ישן נורמלי, עובד קצת ביום, יש משהו לאכול. הוא אומר, זהו, הגיע הזמן להגשים את החלום, להתפתח. הוא אהב עוגות. תמיד שאמא בישלה, שאמא אהבתה במטבח, תמיד היה נצמד אליהם. אהב מאוד לאפות עוגות. אז הוא נכנס איזושהי מאפייה גדולה, נכנס לאנג'ל, בבית וגן, וניגש שם עליו לקונדיטור הראשי. אומר לו, אתה צריך עוזר, מה אכפת לך? בוא אני אעזור לך. הוא אומר, תעבוד, נראה מה אתה שווה. עבד איתו כמה חודשים, מתברר שיש לו ידיים טובות. אחרי חצי שנה החליט שהופך להיות עצמאי. מהמשכורות שאסף, שכר איזה בוטקה קטן באיזה מקום, והתחיל להקים מאפייה. המאפים היו טובים, אבל הסביבה הייתה גרועה, כי לא היה לו מקום לזכור מקום יפה. אז אנשים לא עברו שם. אחרי חודש, הוא רואה שאיבד את כל החסכונות שלו. חזר לנקודת האפס, כמו לפני חצי שנה. מה יעשה, מה יעשה, הוא נואש. אבל אז עובר איזה איש עסקים, שחוזר בערב מהעבודה, יוצא מהרכבת, רק הריח את המאפים. אומר, שמה, נולדת בשבילי, בוא נקים שותפות. אני אביא את הכסף, אתה תעבוד. שכר בשבילו עוד סניף, עוד סניף, עוד סניף. אחרי 3 שנים, יש להם 5 סניפים שהם שותפים בהם. הפך להיות איש עשיר. הגיע הזמן, הוא לוקח את הדף וכותב, אבא ליקר, תשמע, אני היום שווה 3 שנים אחרי שעזבתי אותך 1,000,000 שקל בבנק. לא צריך אותך. אתה חושב שאני ואני ואני, ברוך השם, יש לי עצמאות, עליתי עליך. אחרי שבועיים הגיע דואר חוזר מאבא. בן יקר שלי, אני מאושר משלך. תמיד ידעתי שיש לך כישרונות, תמיד שצעקתי עליך, זה רק בגלל שידעתי למה אתה מסוגל. אני מאוהב בך, אני כל כך גאה בהצלחה ובחריצות שלך. אבל בן יקר, חשבתי וחשבתי, ובשביל החינוך, אני חושב שחשוב שאני אשלים לך כמה פרטים. תראה, בן אהוב, אתה זוכר לפני 3 שנים, שכבת על ספסל, גשם ירד עליך. פתאום עבר מישהו, הכניס אותך הביתה. חשבת פעם למה הכניס אותך הביתה? מה פתאום לוקח בחור הומלס מהרחוב, מכניס אליו הביתה, לא פוחד שיגנוב לו? נכנסת לעוזר קונדיטור, ביקשת לעבוד, לקח אותך לעבודה. לא ביקש תעודות, לא שאל ניסיון, פשוט לקח אותך. חשבת פעם למה הוא לקח אותך? אתה שכרת חנות, איבדת שמה את החולצה שלך, לא הלכה להחזיק. עבר איש עסקים, לא מכיר אותך דקה, רק הריח את העוגיות שלך. חותם איתך שותפות על 5 חנויות. שאלת את עצמך פעם למה הוא עשה את זה? איך שמח עליך שלא תגנוב אותו? אז אני אספר לך. את כולם אני שלחתי. את ההוא שאסף אותך מהספסל, אני שלחתי. ואני שילמתי את המיטה שאתה ישנת אצלו בבייסמנט. את השותפות של ההוא אני משלם עד היום. בשביל הספורט עשיתי חשבון כמה השקעתי בך בשלוש שנים האלה. זה בדיוק עולה למיליון שקלים. אנחנו מסתובבים בעולם כמו קינגים, כמו לורדים, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים ברוך השם. יש אוכל לאכול, אם רק קורה צרה קטנה כמו הקורונה מתחילים לפקוד. אבל לפני הקורונה הכל היה בסדר, אנשים נסו לחוץ לארץ וחזרו מחוץ לארץ ונהנו. אבל אנחנו עורכים פה, משהו שלנו. אז הברכה בפשט היא תהיה מן שתבקש רשות ממי שהכל שלו. אז באמת אומר ספר החינוך, הברכה היא לא במשמעות של לתת שפע, אלא של לקבל שפע. אנחנו אנשים קטנים ואנחנו מודיעים לו ומשפחים אותו ומבקשים את רשותו להיכנס לבית שלו. כביכול בהיעדרו, כביכול הוא נמצא למעלה והשמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. כביכול נסע לחוץ לארץ, נמצא בשמיים כביכול, ונתן לנו את הארץ, לפחות בעיניים שלנו. אז שאתה מסתובב בבית או שלך, אם הגביר עזב את הארץ, ונותן לך להתארח אצלו בבית, אתה לא תכתוב לו כל חודש תודה רבה? שאתה נהנה מהבית שלו, מהבריכה, מהחווה מאחורה, שלילדים יש קיץ, יש איפה לנפוש? הקדוש ברוך הוא בנה עולם, ברא עולם, נתן לנו כישרונות ויכולות, ואז עבר לשמיים. והארץ נתן לבני אדם, אז אתה מסתובב בארץ שלו, תגיד תודה. נקרא אומרת הגמרא ברכות למדי כל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. אתה נהנה מעולם שלא שייך לך, אתה גזלן. שנאמר להשם הארץ ומלואה. אומר רבי לוי, מצד אחד כתוב להשם הארץ ומלואה. מצד שני כתוב השמיים שמיים להשם והארץ אותה לבני אדם. אז תחליט, הארץ שייכת הקדוש ברוך הוא שייכת לנו. מה? עונה הגמרא, כאן קודם ברכה, כאן אחרי ברכה. הארץ היא שלו. הברכה מתירה לנו את הארץ. הברכה מתירה לנו לשים יד על מה שלא שייך לנו. על מה שאנחנו עורכים בו. אז זה בפשט. אם תשאל את בעלי הפשט, את ספר החינוך, אם תשאל אחרים, מה המשמעות של הברכה? הברכה היא קבלת רשות. היא הודעה, היא שבח, היא הילול, וקבלת רשות להשתמש בעולם שאינו שלנו. אז באמת ברכה שלנו היא לא דומה לברכה של המקרא. בברכה של המקרא, הקדוש ברוך הוא הגדול, הוא המברך. בברכה שלנו, אנחנו קטנים, אנחנו עבד שמודה לאדון על הזכות לשרת אותו. אז זה הפשט. אבל כמובן שסוף סוף, עדיף היה למצוא פשט כזה שאומר נצמד לפשוטם של דברים. אם בתורה לברך זה לתת כוח, ומשה רבנו משתמש באותו לשון כלפינו, ואכלת וסבת וברכת, מצווה אותנו לברך באותו לשון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. זאת אומרת שכביכול יש לנו מה להוסיף, כביכול חס ושלום כלפי מעלה. ועל זה אנחנו רוצים לדבר, הנקודה נפלאה ומיוחדת במינה. אגב, אני אחזק את זה עם כזה וורט חזק. כולנו מכירים את השיר טניה של אברהם פריד ויוסי גרין. אברהם פריד אומר שהוא קורא ליוסי גרין בשם בעל הטניה, שהוא הלחין לו את הטניה הגדול הזה, המפורסם הזה, המרגש הזה. ומה זה הטניה הזה? הגמרא מספרת בתחילת הש"ס, מסכת ברכות דף ז', שרבי ישמעאל כהן גדול מספר, רבי ישמעאל כהן גדול שנהרג אחר כך בצורה נוראה על ידי הרומאים, חברו של רבי עקיבא, שקודם, וכנראה שיש קשר בין הסיפורים, כמו שמסבירים המפרשים. הוא אומר, ישבתי בבית המקדש והתגלה אליי הקדוש ברוך הוא, ואמר לי, וראיתי הקטריקל, ראיתי כהשם צבקות כשהוא יושב למעלה. והוא אומר לי, ישמעאל בני ברכני, ישמעאל בני תברך אותי, אתה כהן גדול, יש לך כוח לברך, תברך אותי. אמרתי לו, יהי רצון שיגולו רחמך על מידותיך. אומר רבי ישמעאל, למרות שאני יודע את הגורל שצפוי לי, אני מבקש ריבונו של עולם שתנהיג אותנו בחסד וברחמים, שיגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת החסד ובמידת הרחמים. זאת אומרת שיש מושג כזה שהקדוש ברוך הוא מבקש מיהודי ברכני, וזה כפשוטם של דברים שכביכול יהודי יכול להוסיף כלפי מעלה. והרי הדברים הם שערוריה מה שאני אומר עכשיו, הם כמעט גובלים בכפירה. אז אנחנו רוצים להבין מה הפשט בזה שיהודי מברך את הקדוש ברוך הוא. באמת נקודה נפלאה, נקודה מיוחדת במינה, בלתי רגילה. וכל פעם שלומר ברוך השם צריך לחשוב עליה. אני זוכה להיות רב בבית כנסת בראשון, בית כנסת המרכזי, כבר די הרבה שנים אני שם, ויש שם יהודי שבשבילי הוא התגלות אלוקים. בשבילי הוא סמל לקיומנו הנצחי. הוא סמל לנס ופלא. כשיש לי חס ושלום תהייה כלשהי, חלישות כלשהי כדרכו של עולם, כי היצר הרע לא הולך לישון אף פעם, אז שמתעוררים ספקות, אני מסתכל על היהודי הזה ואני יודע בשביל מה אני כאן ומה אני צריך לעשות היום בלילה ומחר בבוקר. ליהודי הזה קוראים רבי יעקב זילברשטיין, ינקלה אנחנו קוראים לו. יהודי ברוך השם שכבר עבר את בן 90 לסוח, לאורך ימים ושנים טובות. בתקופה הזו כמובן הוא לא יוצא מהבית, כבר לא נפגשתי איתו די הרבה זמן, אבל לפני הקורונה זכינו להיפגש לעתים קרובות. השם ייתן לו אריכות ימים ושנים טובות. היהודי הזה נושא בתואר המפוקפק, היהודי היחיד בארץ ואולי בעולם, שהיה כל המלחמה במחנות השמדה. שעבר 6 שנים במחנות בשרד וחי. אין עוד, לא שמענו, הוא לא שמע, אני לא שמעתי על עוד אדם כזה. ש6 שנים היה בגיהנום ויצא משם חי. והסיפור שהוא מספר, והוא סיפר לי אותו 20 פעם, וגם היה לי את הזכות לתת את החותם, את הפינאלי לסיפור הזה. הוא הגיע בגיל 15 לבורכנבלד, ערב ראש השנה, תפשין, הנאצים רק נכנסו לפולין, ואבא צריך ללכת לקנות חלות לראש השנה. שבועיים קודם הם נכנסו לפולין עם אח שמם. והם כבר מתחילים לשטוף את הרחובות האסס. ואמא פוחדת, אבא יהודי, עם זקן, עם קפוטה, עם פאות גדולות. אמא פוחדת שהוא יצא לקנות חלות, למרות שהם עוד לא התחילו עם האקציות. אבל כל אחד הבין לאן נפלנו. אז ינקלה הצעיר אומר, אני אלך. והוא בן 15 יוצא מהבית, וזה פעם אחרונה שהוא ראה את ההורים. 50 מטר מהבית, תפסו אותו, העלו אותו על מסעיות, התגלגל בסוכות, הם הגיעו לבורכנבלד. בורכנבלד עוד הייתה בתחילה דרכה, אבל כבר היה טיפוס ודיזנטריה, ואנשים מתו כמו זבובים, מרעב וממחלות אחד אחרי השני. אותו שהיה ילד בן 15, שלחו לעבודה. כל בוקר הם היו הולכים לעבודה. והיה זקן אחד, אדם מבוגר אחד, שלא היה כל כך זקן, היה נראה זקן מהצרות שדחפו, שלא היה יוצא לעבודה. היום היה מתחיל, היו גוררים אותו לראש המסדר, נותנים לו 25 מלכות, ומחזירים אותו לשכב על הדרגש כל היום. ליהודי הזה קראו הרב פרנקפורטר. הוא היה הרב של הצבא האוסטרי. אז הוא הגיע מוקדם לבורכנבלד, כי את אוסטריה היה אנשלוס, היה הסיפוח. כבשו אותם כבר ב-38, שנה קודם כבר. אז הוא כבר הוא היה ותיק, השם מרחם בגיהנום הזה. ערב אחד ינקלה שלנו בן 15, חוזר מהעבודה, שבור ורצוץ, ילד קטן, נותק, נקרע מההורים, נקרע מהחיים. הוא רואה מישהו מסמן לו מרחוק, זה היה הרב פרנקפורטר, שוכב על המיטה, בקושי מזיז את הידיים. הוא אומר לו, בוא מנקינד, אתה ישיב ובוחר, אתה בחור ישיבה, הוא למד בכך מלובלין. שנה קודם הוא למד בתוך חתמימים, בחבד, בלודג'. הוא אומר לו, בוא, אחרי שאתה חוזר בערב מעבודה, תחיה אותי, תשב לידי. בוא נחזור קצת גמרא, קצת תלמוד, הוא אומר. קצת תלמוד בעל פה. נחזור קצת בו במציא, הכהן נסטון נדיר, ותחיה לי את הנפש. וככה מדי ערב, אחרי שהוא חוזר מעבודה, היה מתיישב לידו, וכמה דקות, הם היו חוזרים איזה וורט, איזה רעיון, הולכים לעולם אחר. ערב אחד פרנקפורטר אומר לו, תשמע ינקלה, הימים שלי קצרים, אני כבר לא מצליח להחזיק את עצמי בעולם. אתה תחיה. אתה תשרוד את המלחמה. ואני מבקש ממך 2 בקשות. א', שתהיה גלד, שלא תשכח מה היה כאן. אל תיתן לעולם לשקר. אחרי שיקרה הנס ותשרוד את התופת הזו, והתופת הזו תיגמר, תהיה אנדרטה, תהיה תזכורת למה שהיה כאן. וב', תמסור דש למשפחה שלי. תגיד שפגשת אותי. והנס הזה קרה, אינני יודע מי היה רב פרנקפורטר, מאיפה הכוחות שהיו לו. אבל הינקלה הזה שרד 3 שנים בבורכנבלד, 3 שנים באושוויץ. ובאושוויץ תלו אותו, היה חלק מהמחתרת שם, הוא בחור אמיץ מאוד. תלו אותו פעם עם הרגליים למעלה והראש למטה. והוא כבר איבד את ההכרה. ובא מישהו שהוא לא יודע, והוריד אותו משם, והעביר אותו לבית רפואה והציל את חייו. ופעם אחת הוא כבר התפשט כדי להיכנס לתאים. כי הם כל הזמן היו מחליפים וזורקים פנימה. להיכנס לתוך תאי החנק, לתוך תאי הגזים. כבר התפשט. ופתאום עבר איזה קצין נאצי שהוא לא יודע, והקצין אמר, הוא איש צעיר, מה פתאום להרוג אותו? הוא צריך להיות לסבול. והוציא אותו מהתאים. תגידו לי, מהפעם סיפור כזה, שהוציאו מישהו מתאי הגזים. 6 שנים במחנות הוא שרד. ולי הייתה את הזכות לתת את הפינאלה. הוא את הברכה הראשונה, את ההבטחה הראשונה לפרנקפורט הרוקיים. כל חייו הוא חבר הנהלת יד ושם, חבר הנהלה הראשית של יד ושם, למרות גילו המופלג לאורך ימים. את כל חייו הוא הקדיש להקמת ארגונים, לסיוע לניצולי השואה, הקמת קרנות רווחה, ארגוני רווחה, והקמת אנדרטה ותזכורת, זכור את מה אשר עשה לך המלאק. אבל גם לבקשה השנייה, אותה הוא לא הספיק, הוא לא מצא את הנכדים של פרנקפורטר, הוא ניסה. הוא רק ידע שהייתה לו בת שעברה לאמריקה, אבל יותר מזה הוא כבר לא ידע. וחלפו 70 שנה, וזה תמיד הציק לו. לפני כמה שנים הוא קרא לי, כשהגעתי לבית הכנסת, הוא אמר לי, נו, אתה חבדניק, אז יש לכם קשרים בכל העולם. תמצא לי את הנכדים, הוא אמר, אולי הבת כבר איננה גם כן, אבל אולי ילדים שלה. ואני לקחתי את המעט פרטים שהיו לו, נתן לי את השם משפחה ואת השם הפרטי שלה, והוא אמר לי שנסע לאמריקה, נסע לניו יורק. ניו יורק מלאה שלוחים של חבד, מלאה יהודים ומלאה שלוחים של חבד. ומצאתי את הנכד שלה, אחד השלוחים מצא את הנכד שלה, פסיכיאטר, בקווינס, מרצה בטורו קולג' בברוקלין, ועשו ביניהם שיחת סקייפ, וערוץ 10 דאז התכוון לעשות על זה סרט, ובאו בצילמו, אין אני יודע איפה זה אוכל, איפה, מה היה ההמשך, אבל על כל פנים את שתי הבטחות שלו הוא קיים. וכשאני מסתכל על היהודי הזה, אני יודע שיש בעולם סדר, ואני יודע שיש לנו תפקיד. אם אנחנו חיים וקיימים באופן נצחי, זאת אומרת שאנחנו צריכים להעיד על הנצח. אם מישהו מחזיק אותנו פה, דבר שאין לו עדות בתולדות העמים, עם שנטבח ועוקה ונעקד, ונטמע בתוך הציוויליזציה. זה לא שחיינו בכפרים נידחים בסין. לא, נטמענו, לא שחיינו בכפרים כמו הבודהיסטים. אני לא יודע איפה, בהודו או בטיבט. חיינו באירופה וחיינו באמריקה וחיינו במרכז העולם, בבבל וברומא. ויחד עם זה, כמו שאמר רבי ישוע בן חנניה, הכבשה הולכת באמצע השוק, השבעים זאבים צומחים ומתים, והכבשה ממשיכה לחיות. התפקיד של יהודי זה לחיות לנצח כדי להעיד על קיומו של הנצח. איך יהודי מעיד על קיומו של הנצח? כשהוא מברך. מה זה ברכה? ברכה, אמרנו, היא כביכול מוסיפה משהו. מה היא מוסיפה? היא מפרסמת את הקדוש ברוך הוא. ברכה היא פרסומת, היא שלט פרסום, שלט חוצות לקדושתו של העולם הזה. אתה לוקח כוס מים, תשאל בן אדם מה זה המים האלו. אחד יגיד לך, תשמע, זה זרימה טבעית שאנחנו לא יודעים להסביר אותה. אחד יסביר לך, זה אבולוציה, המים נוצרו לפני 13 מיליארד שנה ויומיים, ושעתיים ושתי דקות. ובא יהודי להבדיל, ומרים את הכוס ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא שלט חי על קיומו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הכוס הזאת היא לא אבולוציה, והכוס הזאת לא הייתה תמיד, הכוס הזאת נבראה בדבר השם. כי הקדוש ברוך הוא אמר, יהי מים, הוא אמר כל צירוף אחר, שיצר את המים האלה. ואז יהודי הולך לעבודה, וכולם מסתכלים עליו ורואים אדם מהודר שלבוש טוב ונראה טוב, ומצליח, במשפטים או ברפואה, בהנדסה או באלקטרוניקה, או בטכנאי או בניקוי רחובות, או בהוראה, או בכל תחום אחר. ומצליח וכולם מעללים ומשבחים אותו. ואז שואלים אותו, איך הפרנסה? והוא אומר, ברוך השם. היהודי הזה מוסיף משהו, כביכול, לא בקדוש ברוך הוא, בפרסומו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מוסיף בהתפשטות של האלוקות. מה הפשט ברכה? ברכה פירושה להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא גלוי בהם. הרי במקוץ כמר, אדמור מקוץ כמר, שהקדוש ברוך הוא נכנס לכל מקום שנותנים לו להיכנס. ברכה היא הרבה יותר מזה, היא להכניס את הקדוש ברוך הוא למקומות שלא נותנים לו להיכנס. מקומות שנראים דוממים, נראים יבשים, נראים קרים, נראים חסרי חיות. בא יהודי ואומר, ברוך השם על הפרנסה, ברוך השם על הבריאות, ברוך השם על הכוס מים, ברוך השם על הכוס יין, הכל שלו, הטוב והמטיב. היהודי הזה לא רק מודה ומעלל, הוא עושה הרבה יותר גדול מזה. הוא מוסיף בהתפשטות האלוקות בעולם, הוא מוסיף בנוכחות האלוקות בעולם, וזה תמצית היהדות. מהי היהדות? היהדות היא לתקן עולם במלכות שינדלדיות, לחשוף את האמת. להיות הנציגים של מעלה. זאת הזכות שלנו. הקדוש ברוך הוא ליקט נשמה אחרי נשמה, איש אחרי איש, אישה אחרי אישה, בן אחרי בן, בת אחרי בת, אסף וליקט נשמות מכל ההיסטוריה. את 14 או 15 או 20 מיליון, שיהיו הנציגים של האלוקה עלי אדמות, נציגים של האינסוף עלי אדמות. וזה רעיון הברכה. איך אנחנו מוסיפים? כי הברכה לא רק מודה בינינו לבין עצמנו. הברכה מפרסמת אותו, חושפת אותו, מציפה אותו, במקומות שהוא לא נמצא, בוודאי נמצא, במקומות שהוא לא גלוי בהם. בוודאי לפי הפירוש הקבלי שלא נספיק להגיע אליו, שהברכה מאירה את הניצות שבתוך האוכל, הברכה עוטפת את האוכל בהילה קדושה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שכשסופר כותב מזוזה, הוא הופך את הקלף לקלף קדוש. זה כבר לא קלף דומם, זה קלף שהאלוקה, שהברכה שורה בו. הכוח של ברכה זה לא רק לספר מהעולם, אלא לרומם את העולם, להוציא את העולם מעליבותו, מנמיכותו, ולהאיר בו את הניצוץ האלוקי שבו. אז ברכה היא תמצית היהדות, והיא מוסיפה משהו שלא היה קודם. עכשיו נבין דבר נעלה ביותר. להבדיל אלפי הבדלות, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, אבל כשנמצאים בבית עלמין, נמצאים בבית עלמין, יש תפילה שבה נפרדים מהנפטר. התפילה שאפילו אדם שאינו שומר תורה ומצוות, שכל יהודי, כמעט ממש כל יהודי, משתדל לומר את התפילה, זה הרגע שאצל כל יהודי מתגלה הטוב שבו, מתגלה הקדושה שבו. מה אנחנו אומרים? אומרים את תפילת הקדיש. עכשיו מזל שהקדיש הוא בארמית, ואף אחד לא מבין מה שאומרים שם. כי מישהו מבין מה שאומרים שם, הייתה קמה צעקה גדולה. תשאל את היתום, שהוא אומר, התקדל והתקדל שמי רבה. מה הוא מתכוון? הוא יגיד לך, אני בטח מתכוון להגדיל את אבא. להגיד, התקדל והתקדל שמי רבה, מי זה רבה? זה אבא שלא עלינו, שוכב על הרצפה. הנפטר ששוכב על הרצפה והולך מאיתנו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש מרבה, שיטפל בו, שיחבק אותו, שיביא אותו לאלמא דעתי, להביא אותו לעולם הבא, לתחיית המתים. ככה אנשים חושבים בתמימות. אם אומרים את זה ליד ראשו של הנפטר, כנראה זו תפילה שמדברת על הנפטר. ובכן לא דובים ולא יער, זו תפילה בארמית, אז כולם טועים בה. הקדיש לא מדבר בכלל על הנפטר, לא רומז על הנפטר. זה אותו קדיש שאומרים בברכו בבית כנסת, כשהם נפטרים וכולם חיים וקיימים לאורך ימים, לעד ולעולמי עולמים. זה בדיוק אותה תפילה, אותו קדיש. מישהו מדבר שם על נפטרים? מדברים שם על הקדוש ברוך הוא. התגדל והתקדש מרבה, התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה ובעולמות שיהיו בחיינו ובחיי דכל בית ישראל. בעולם הזה ובעולם הבא, יותר מכל שבח ומכל תהילה שנאמר לפניו, יתעלל וישתבח שמו של הקדוש ברוך הוא. זה פירוש הקדיש. הקדיש זה תפילה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות ובכל התקופות. וכאן הבן שואל, אז מה זה קשור לנפטר? קדיש, אולי עכשיו נגיד עוד אולי השם קירו בשמו, אולי נגיד אשר יושמי. מה פתאום להגיד קדיש, איך זה נהיה פה? שמעתי פעם רעיון מרטיט, רעיון כל כך מרגש וכל כך מיוחד. יהודי הוא שלט פרסום לנכוחותו של הקדוש ברוך הוא. מה זה יהודי? השתקפות של האלוקות. כשמסתכלים על יהודי, מה רואים? לא רואים אותו. רואים עבד של המלך. רואים דייל במדים, שהמדים שלו מספרים אצל מי הוא עובד, את מי הוא משרת. יהודי הוא עדות לקיומו של הנצח. כשחס ושלום מתמעט יהודי מהעולם, כשכוון נרו של יהודי אחד, אז גם נוכחותו של הקדוש ברוך הוא מתמעטת. אז אנחנו באים ומבקשים, התגדל והתקדש, מי רבה, ריבונו של עולם, תחסיר את מה שנחסר בך, בנוכחות שלך בעולם. כי היות שיהודי שמברך, הוא נר השם נשמת אדם, הוא נר של אלוקות, הוא נר של אמת בתוך החושך, הוא נר שמאיר את הערפל, שדוחה את השקר ואת הכפירה ואת הבורות, הוא נר של עדות, אם אתה רואה אותי, ואני קיים, ופונטיוס פילטוס וקליגולה, ונירון קיסר, וטיטוס ואספסיאנוס, ונבוכדנצר ונבוזרדן לא קיימים, אם אני קיים, אז הקדוש ברוך הוא קיים, אין הסבר אחר. זאת אומרת שיש את אלוקי ההיסטוריה, שיש מישהו שמנהל את ההיסטוריה. חס ושלום לא עלינו ולא על אף אחד, כשמתמעט יהודי מהעולם, והוא שוכב חסר חיים על האדמה, והוא לא יברך יותר, והוא לא יתפלל יותר, והוא לא ישיר יותר לקדוש ברוך הוא. מתמעטת נוכחות השכינה על האדמות. זה ההפך מהברכה. ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יתגדל ויתקדש מי רבה, תחזיר את מה שלקחת, תחזיר את האור שיתמעט משמך הגדול. איפה זה נמצא? זה רעיון חסידי כל כך מיוחד, אבל חייב גם להיות בפשט. אומר אדמור הזקן, זה נמצא, אומר בעל התניא, זה נמצא בתוך המילה ברכה. המילה ברכה, והרעיון הזה כבר כתוב ברשב"א, כתוב אצל הראשונים, כבר זה לא המצאה חסידית. אני רק אומר את זה עם הדגש החסידי, עם האור החסידי, אבל שם הדברים כבר כתוב בתורת הנגלה. המילה ברכה היא משורש ברך. מה זה ברך בעברית? ברך זה לקופף. מה התפקיד של הברך? לקופף. עומד אדם, 1.90 מטר, גבוה, חזק. כשהוא מקופף את הברכיים, הוא יורד עד האדמה. ברך תפקידו לקופף. ויברך הגמלים. מה עושה אליעזר? הגמלים כל כך גבוהים, הוא רוצה להוריד אותם לשיקתות המים. הם הגיעו מהדרך הארוכה ורבקה. הנפלאה, טובת הלב, ממלאת להם את הקדים שתה וגם נגמליך השקה, ויברך הגמלים, כתוב במפרשים של הגמלים, יש שני ברכיים, הם כל כך גבוהים, יש להם שני ברכיים, ויברך הגמלים, הוא מקופף אותם עד לארץ. ברכה פירושה, ריבונו של עולם, תתקופף ותהיה כאן. ברכה זה פתיחת צינור, אנחנו שלוחים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ולא רק לבקש אלא לפעול את העניין, ריבונו של עולם, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. אתה השם אלוקינו, תתכופף ותהיה מלך העולם, כמו שנבקש עוד מעט בראש השנה, מלוך על העולם כולו בכבודך. תגלה את אורך הגדול, תפתח את השמיים, תפתח את הערפל, ותספר לנו מי אנחנו, מי אנחנו, תספר לנו על קדושתו של העולם הזה. המילה ברכה היא משורש ברך, משורש התכופפות. הרעיון של הברכה הוא לכופף את השפע, או לכופף את הנוכחות האלוקית, את האור האלוקי שנמצא למעלה, ולהאיר ולהשפיע ולהמשיך אותו. אדמור הזקן מביא לזה עוד ראיה מן המשנה. במשנה כתוב המבריך את הגפן. המבריך את הגפן זה פעולה של הרחבת הכרם. לאדם יש כרם כאן, הוא רוצה להרחיב אותה לשם, מה הוא עושה? הוא לוקח ענף, מכופף את ראשו לתוך האדמה, מכופף אותו ככה לתוך האדמה במרחק של 0.5 מטר. הוא משכיב אותו בתוך האדמה, משכיב אותו לרוחב, החוצה, 0.5 מטר קדימה, משכיב אותו לרוחב ומכסה אותו. בלשון המשנה זה נקרא המבריך. מה זה המבריך? המבריך זה המכופף. המבריך זה הממשיך, ממשיך שפע מכאן לשם, נוכחות מכאן לשם, זה הרעיון של הברכה. ברכה מלשון המשכה, מלשון התכופפות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא רק בלשון בקשה שיפתח את הבריכות, אלא גם פועלים. ברכה לפי השקפה החסידית היא פעולה אקטיבית, היא פעולה יצירתית של המשכת וגילוי האלוקות כאן בעולם. אז במילא אין שום פלא שהמילים שיהודי אומר הכי הרבה זה ברוך השם, כי זה הגדרת התפקיד שלנו. כמו שדייל בסלקום צריך להציע טלפונים, יהודי צריך להציע את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. זה תפקידו. להיות אור, להיות פנף של אמת בתוך החשיכה, להיות עדות על קיומו של הנצח. איך הוא עושה את זה? עם כל ברוך השם. ברוך השם על הפרנסה, אז מקום העסק נהיה קדוש. ברוך השם על הבריאות, אז הגוף שלי נהיה קדוש. ברוך השם על הילדים, אז הבית שלי נהיה קדוש. כל ברוך השם כזה מציף את האלוקות ומאיר אותה, מביא אותה לעוד מקום שהיא לא הייתה נמצאת שם קודם מצד עצמה. היא הייתה נמצאת בוודאי, סליחה על הטעות הנורא, הייתה נמצאת, אבל לא הייתה גלויה, לא הייתה מוארת. כל ברוך השם כזה מדליק עוד פרוז'קטור, עוד נר של אמת, ומשנה את העולם, מאיר בו את הניצוץ הקדוש שבו, את השורש הקדוש שבו. נקרא את זה בתורה אור למד זין ג', אומר בעל התניא, תקנו חזל לברך ברכת המצוות לפני כל מצווה, כי ברוך מלשון המבריך הגפן, שהוא מקופף ראש הזמורה לארץ, ומשם צומח גפן אחר, זה ביטוי של המשנה. והיינו בחינת השפעה והברכה מעולם עד עולם. לכן כתיב גבי יוסף, היקראו לפניו אברך. למה קראו לי יוסף? פרעה קרא לו אברך. מה זה אברך? מלשון הברכה. כי יוסף, כמו שדיברנו בריחוב בפרשת וישב, יוסף היה היהודי הראשון שחיבר בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. כי יוסף היה היהודי הראשון שיצא מהשטטל, הלך לוושינגטון, הלך למרכז העולם, לגג העולם, לקהיר, לאלכסנדריה, איפה שהעולם מתנהל, ושם נשאר יהודי ירא שמיים. קודם בצדקותו נשאר בצדקותו, כפי שהיה קודם, כך נשאר עכשיו. אז המילה המתאימה ליותר לתאר את יוסף, הוא אברך, כמו המבריך, כמו המברך, זה שמחבר בין העולמות, זה שנמצא למטה ומצפה מהמצרים למול את עצמם, זה שנמצא למטה ומוחל וסולח לאחיו, נמצא על גג העולם, ובכל רגע, בכל מקום שהוא נמצא, הוא אברך, הוא שגריר של השכינה, הוא עדות חיה לקיומו של הנצח. ולכן כתיב גבי יוסף היקראו לפניו אברך, לפי שהיה צדיק המקשר מעולם ועד עולם. ועניין ברכה זו הוא כדי להיות גילוי מלך העולם, היינו שיהיה גילוי מלכותו יתברך נראה לעיני כל העולם. עכשיו אומר הרבי מלובביץ', אני מבין היטב לפי היסוד הזה, למה יתרו אמר ברוך? בני ישראל לא אמרו ברוך. הם אמרו שירה, משה וישראל אמרו שירה, אמרו הרבה דברים יפים. ברוך זה לא. למה? כי משה וישראל לא יכולים לחבר בין העולמות. משה וישראל איפה היו? יצאו ממצרים למדבר, חיו בתוך עצמם. אבל מי היה יתרו? יתרו זה האפיפיור שהתגייר. יתרו זה האיש הרוח הכי גדול בעולם הזה, שערב אחד המטוס שלו נוחת בנדבג, ואף אחד לא יודע למה הוא נחת, רק כל העיתונאים מסתובבים סביבו. בבוקר מתברר שהוא בא לכותל המערבי להתגייר. יתרו האיש הכי חשוב בעולם, שבא ואומר שעבד כל עבודה זרה שבעולם, ובא ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. סוף סוף גיליתי איפה האמת. לא הבעל ולא האשרה, לא עץ ולא אבן. אתה ידעתי כי גדול השם. כי האלוקות היא המציאות הנצחית, היא המציאות האמיתית. אז יתרו היה הראשון שבירך. מה הפירוש ראשון שבירך? הראשון שגילה את השכינה פה למטה. הראשון שהמשיך וחיבר בין העולמות ויצר את השינוי הזה. ואת זה לא עשו אפילו נוח ואליעזר. נכון שהם אמרו ברוך השם, אבל נוח ואליעזר הם אנשים שחיו בתוך עצמם. הם לא היו פרוז'קטורים. הם לא היו אנשים שכל העולם מסתכל עליהם. הם היו אנשים שחיו בבית, חיו עם המשפחה. יתרו שהיה דמות כל כך מפורסמת, כל כך גדולה, לכן כמו שהרבי הזכיר תמיד, זה כתוב בזוהר, פרשת מתן תורה נקראת על שם יתרו. תגידו לי, יש נושא יותר חשוב במתן תורה? היו צריכים לקרוא לפרשה, מתן תורה, מה אכפת לי שיתרו הגיע בפרשה הזאת? לא, כי כשיתרו הגיע, אז היה אפשר לתת את התורה. כי יתרו יצר את החיבור, יתרו יצר את הקשר, יתרו שבר את המחסום בין העולם העליון לעולם התחתון. יתרו שבר את הכיסוי, שבר את הערפל, שבר את השקר, שבר את הגסות, וגילה שאיפה שלא תסתכל אתה רואה את חתימת ידו של הקדוש ברוך הוא. אז באים חז"ל ואומרים, גנאי הוא למשה וישראל שלא עשו את מה שעשה יתרו. נכון, הם לא אשמים, לא היה להם את היכולות לעשות את זה. רק הוא שהיה בעל תשובה, שהיה גר, יכול לבצע כזה קידוש השם, כזה שינוי מערכתי בכל העולמות, מלמעלה עד למטה. אבל על כל פנים, הוא זה שבירך, הם אלו שהודו, אבל לברך זה משהו אחר. לברך זה לא אז ישיר, לברך זה לחבר בין העולמות, לגלות את האמת, אמת הוויה לעולם, את האמת שמוליכה ומנחה כל רגע בחיים, זה היה יכול דווקא מי שבא מבחוץ, עם האיתורים, עם המדליות, עם הכבוד, ולכן אומרים חז"ל, את מה שעשה יתרו לא עשה אף אחד לפניו. אומר הרבי בליקוטי שיחות י' 78, גילוי האור האלוקי שעל ידי שירת משה לא היה עדיין באופן של ברוך השם, היינו בתכלית ההמשכה עד למטה ממש, הוא שר, הוא הודע, אבל זה לא ברכה. משה רבנו לא יכול לברך, כי הרי המציאות הלאומת זה לא התבררה על ידי עבודתם. משה שבר את פרו, לא שינה את פרו. משה המית את פרו, הטביע את פרו, אבל לא שינה את הטבע. מי הראשון ששינה עד שבא יתרו ואמר ברוך השם, הוא לא מת והוא לא טבע, אלא האדם חי על שתי הרגליים, אמר, אתם לא רואים שיש יד השם שמנהלת את העולם? כי בדבר אשר הזידו עליהם, שעל ידיו הייתה תכלית ההמשכה עד התחתון ביותר, ואז ניתנה התורה, יתרו הוא זה שהכין את התשתית, שפרץ את המחיצות בין עליונים לתחתונים, ואז העולם היה מוכן לשמוע את דבר השם. אני אסיים בנקודה אחרונה, נקודה נפלאה. ראיתי פעם את קטע העיתון הזה. בתחילת המילניום, בתחילת שנת 2000, עיתון הניו יורק טיימס, העיתון החשוב בעולם, פרסם מהדורה מיוחדת לכבוד האלף החדש. ובעיתון היו שלושה שערים. שער אחד, כותרות העיתונים מלפני 100 שנה. מהראשון לראשון 1900. מה הדיג את העולם? הם הלכו לספריות והסתכלו מה הדיג את העולם לפני 100 שנה. שער שני, הכותרות של היום, הראשון הראשון 2000. השער השלישי היה שער נבואי, בדיוני. הכותרות שישיגו את העולם בעוד 100 שנים, בראשון לראשון 2100. הם דנו שם, ברוכים הבאים למדינה ה-51 של ארצות הברית, קובה, האם רובוטים יכולים לבחור בבחירות, כל מיני נושאים שיעניינו את העולם המתקדם, העולם הנאור, העולם המודרני, בעוד 100 שנים. בצד שמאל של העמוד הזה למטה, הכותרת התחתונה ביותר, ריבוע קטן, היה כתוב כך. זמני הדלקת נרות לנשים ובנות באזור ניו יורק, היום יום שישי, הראשון לראשון 2100, בשעה 14:39 PM. הניו יורק טיימס, נכון שיש שם הרבה מאוד יהודים, אבל בכל אופן זה לא עיתון דתי, ולא עיתון שמפיץ יהדות, ולא עיתון שאוהד גדול את הארץ כידוע. אתה מפרסם על חשבונך מודעה עם זמני הדלקת נרות בעוד 100 שנים, מה קורה כאן? מישהו פנה למול של הניו יורק טיימס ושאל אותו, תגיד לי, מישהו שילם לכם על זה? למה עשיתם את זה? הוא אומר, אף אחד לא שילם לנו, אבל אני אגיד לכם. על כל כותרת שכתבנו בעמוד הבדיוני הזה של עוד 100 שנים היה ויכוחים. לך תדע, לך תנבא מה יהיה עוד 100 שנים. על כותרת אחת לא היה ויכוח. שגם עוד 100 שנים יהיו נשים ובנות יהודיות שיברכו על הנרות בערב שבת. זה היה ברור לכולם שאם העולם קיים, תמיד תהיה אישה יהודיה שתברך על הנרות בערב שבת. הברכה היא הברכה שלנו. הברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, מגלים את נוכחותו בעולם, היא גם הברכה ששומרת עלינו, שהופכת את עבדי מלך למלך, את העבדים של המלך נצחיים כמו המלך בעצמו. אם אנחנו קיימים, הוא קיים, וכל מה שהוא מבקש מאיתנו זה להמשיך ולשרת אותו ולהמשיך ולגלות אותו. אין זכות גדולה יותר, אין מצווה גדולה יותר, אין דבר חביב ויפה יותר.